אתם מאזינים לסאפ איר, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
הצלתי את החיים שלי. אחרי כמה חודשים חשבתי לעצמי, הצלתי את עצמי מבחינה מטאפורית וזה, אחרי זה הבנתי שבאמת הצלתי את החיים שלי פיזית. כי אני יודע שהייתי מת.
בחלק הקודם שמענו את נועה ושיר מספרות על מערכות היחסים שלהן שהתפרקו בצורה כל כך לא צפויה. בחלק הזה נשמע את הסיפור של גיא ובכלל, נבין איך מתמודדים ואיך ממשיכים הלאה. אני דור שפיר ואתם מאזינים לזה יכול לקרות לכולם, חלק ב'.
כל יום שאני פוגשת אנשים חדשים, האינסטינקט הראשון שלי זה לא להאמין למה שהם אומרים. עברה לי תקופה של התמודדות עם הדבר הזה, בצורה הכי קשה שכאילו בן אדם יכול להתמודד עם עצמו, עם שאלות ועם סיטואציות שהוא הכניס את עצמו אליה.
וזה בן אדם שאני לא מכירה, ישנתי עם נוכל שגנב לי כסף, ושיקר לי 9 חודשים ושיקר למשפחה שלי, וגר אצלי בבית ושיקר בכל זאת, בלי בושה, זה שינה לי את החיים הדבר הזה.
מדובר באנשים מאוד מתוחכמים שיודעים בדיוק מה הם עושים. הם לומדים במדויק את הקורבן שלהם, זה כמו טורף. הוא לומד מה הוא אוהב, מה הוא לא אוהב, מה הוא רוצה, מה הוא צריך, ואז הוא מיישם את זה במהלך הקשר. רק תנסו לדמיין את הכעס, התסכול, ההבנה שמספר חודשים חיית בשקר מוחלט. ההרגשה הזאת שבא לך שהמישהו הזה יסבול כמו שאתה סבלת, שהוא ירגיש את מה שאתה הרגשת, או כמו שרפי גינת קורא לזה, הרצון לנקום.
זה לא יעבור לו בשקט. מעבר לאשמה ולפחד, יש רצון אז לנקום.
בכללי אני בן אדם שהצדק, מה זה חשוב לו? בגלל זה היה חשוב לי לדעת ולחקור וזה. אני לא יכולה שאין צדק, זה מחרפן אותי.
נוכל זה מקצוע. זאת אומרת, אנשים שיודעים להתחזות, ואני קודם כל ממליץ כן לפנות למשטרה. ואם יש צורך, כן לפנות לתקשורת. לא להשאיר את זה ככה, לא לתת לא לנצח. לנסות להתנקם בו עד הסוף. כשהם מתגלים ונחשפים, הם פתאום קטנים קטנים. הם לא כאלה גיבורים גדולים. אני במקום אחת כזו שעברה דבר כזה, דבר ראשון פונה למשטרה.
הייתה לי מחשבה לפנות למשטרה, לעשות עם זה משהו, אבל כאילו פשוט הרגשתי שזה לא שווה את האנרגיות שלי.
המון אנשים מפחדים להגיש תלונה, לאו דווקא מאימות במשטרה, אלא בכלל מכל הקטע של הדות.
אנחנו חוזרים לגלעד הן, חוקר לשעבר במשטרת ישראל, שמדבר על הקושי והפחד שבהגשת תלונה למשטרה.
התלונה היא לא מספיקה, צריכה להעיד אחרי זה על התלונה, לעמוד על דוכן העדים, אם יגישו כתב אישום, ולהגיד את הדברים. עכשיו, זה לא מול חוקר, זה מול העורך דין של החשוד, ומול החשוד. זה כבר לא מול החוקר, אני כבר לא בצד בעניין. ועומדת בחורה, היא מפחדת, היא מרגישה לא נעים, פתאום היא עומדת על דוכן, כולם יודעים שזאת היא, עבדו עליה. עשו לה, היא לא מספיק חכמה, יש המון דברים כאלה, כן, זה קורה, אנחנו שומעים את זה כל הזמן.
המשטרה היא רדומה, יש לה מיליון דברים, אין הרבה שוטרים שמתעסקים עם נוכלויות, ויש גם כל בעיות הביטחון שנופלות גם על המשטרה, אז הם די רדומים. ברגע שתקשורת נכנסת לאיזשהו סיפור, עכשיו הם מתעוררים חזק, ועובדים חזק, ורוצים להראות שהם על הכיפק וזה, כי התקשורת עוקבת. לכן שווה לפנות לתקשורת. המשטרה מפחדת מהתקשורת. ברגע שמשהו נחשף בענק, ועוד אם יש שם מחדל של המשטרה גם, שהיא לא טיפלה, זה הופך את הסיפור.
באמת אחרי השיחת איומים, אז לקח לי יומיים להקל את מה ששמעתי. התקשרתי לאמא, וסיפרתי לה, אמרתי לה, ככה וככה קרה, ככה וככה הוא אמר לי, שיש פה איזה קטע שכאילו זה נגמר לא טוב, וכנראה שאני לא הולכת לקבל את הכסף שלי. אז אמרתי להם, אני בוודאות הולכת לבית משפט. ואז היא עשה לי, תקשיבי, את עכשיו גילית משהו על העולם, וזה בסדר. טוב שיצאת מזה, וזה גם טוב שעברת את זה. את תצאי בסדר מזה. את בן אדם עם הרבה כוחות, ויש לך הרבה אנשים שאוהבים אותך, ויש לך גב מאיתנו בכל מובן. אבל אני מבקשת ממך, בשבילי, בשביל אבא שלך, בשביל כל האנשים שאת מכירה, ובשביל את החיים שלך, אל תעשי עם זה שום דבר, כי כל צעד שתעשי מעכשיו ישפיע עלינו בצורה ישירה. והכסף שהוא חייב לך עוד כמה שנים יראה לך כמו צ'יינג'. באותו רגע שניתקנו את הטלפון, ישבתי באוטו ואמרתי, אני בחיים שלי לא אעשה שום דבר שאיכשהו עלול לפגוע בהורים שלי. כל מה שיכולתי לעשות זה פשוט לשחרר ולהגיד, את גדולה מזה ואת תנצחי את זה ואת תתמודדי עם זה, ואני לא אתן עכשיו למשטרה לחקור אותי ואני לא אתן עכשיו לבית משפט לנהל אותי, אלא אני פשוט אמשיך בחיים שלי כי יש לי חיים גדולים לפניי. הנקמה שלי זה שאני יודעת שהנפש של הבן אדם היא לא בריאה. היא כנראה בחיים לא תהיה, כי בן אדם שעושה דברים כאלה, זה לא בן אדם שהוא... לא בן אדם בסדר, כאילו, הוא לא בן אדם בריא. וזה ירדוף אחריו. ואני שמחה שזה ירדוף אחריו.
עינב יולביץ', פסיכולוגית קלינית מומחית, מדברת על יצר הנקמה שנועה ושיר מרגישות.
אנחנו לא ממליצות לנקום. אנשים פתאום מרגישים בתוכם רצון מאוד מאוד גדול להרוס את האחר. נקרא הזדהות השלחתית, זה מושג פסיכולוגי, וחלק מהתחושות נקמה הן תחושות שהוא שם בתוכם. מה שאנחנו אומרות ועוזר למטופלות, שאנשים מהסוג הזה הם הרבה פעמים אנשים מאוד מאוד הרוסים בתוכם ומאוד מאוד פגועים, והם לא יצליחו לייצר קשרים טובים ולהיות מאושרים באמת. אז כך שהנקמה היא כבר בתוכם, כאילו הפצצה המתקתקת היא בתוכם, וזה קצת עוזר להרגיע. יחד עם זאת, הרגשות האלה מאוד 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 טבעיים, כי מישהו ממש ממש הרס, ואין לזה הוכחה במציאות הרבה פעמים, ואין לזה תוקף, ואנחנו רוצים להחזיר את הצדק לעולם.
עד עכשיו שמענו את הסיפורים של נועה ושיר, ואת הסיטואציות הקשות איתן הם נאלצו ועדיין נאלצות להתמודד. עכשיו, בואו נכיר גם את גיא.
מי שפוגע, הוא פגוע, קודם כל, הוא פגוע מאוד קשה. ואני יודע שהיא פגועה, בבסיס, ומשם הוא מגיע. אז אני מאזור המרכז, שנות ה-50 המוקדמות לחיי, גרוש, אבא לילדים, עוסק במקצוע טיפולי. זה היה משהו כמו שנתיים או שלוש אחרי הגירושים שלי, והייתה מערכת שהתחילה באמת בסערה, במפגש, ומעוצמה מאוד גדולה, בהתחברות מאוד מהירה, והתאהבות מאוד גדולה. וההרגשה שבעצם מצאתי איזה מישהי שגם יודעת להקשיב, יודעת להכיל, ונסחפתי מאוד מהר לתוך הדבר הזה. באמת ההרגשה מאוד מאוד טובה שמצאת באמת משהו נדיר, והכל קורה גם מאוד מהר. היה מאוד מאוד אינטנסיבי. אני אמרתי עצמי זה בכל קשר ככה, מתחיל באמת, מתחילים איזושהי התאהבות גדולה והכל, ולא רואים בעיניים, אבל בקשר יש התפשרויות, מתפשרים. לא, אוקיי, נתפשר על זה ונתפשר על זה, לא נורא, ויש אהבה גדולה ויש חיבור, וכל פעם שנפגשנו היה מדהים. אז כאילו שמים בצד את הדברים כאילו הקטנים, אבל לאט לאט הם נערמים. לא היה שיתוף במקום הזה. המקום של השיתוף שלי, השיתוף הרגשי, הוא היה, הייתי משתף כמעט בהכל. מהצד שלה לא היה כמעט כלום, רק בהתחלה. למשל, בילוי של סוף שבוע מדהים ביחד, ולאחר מכן העלמות, תום העלמות, ואז חושב לעצמך, מה קורה פה? בשלב השני פשוט לא רצת לבוא, ולא עזר שום בקשה שלי גם. זה נורא מבלבל, זה נורא מבלבל. אתה לא מבין מה קרה, מה קרה, מה אני עשיתי? כאילו, עשיתי משהו, אם עשיתי, תגידי לי. אף פעם זה לא היה נאמר. זה מצב של פסיב אגרסיב, של כל הזמן לגרום לי לקנה. מספר, הוא התקשר, והוא זה, והוא התחיל איתי ברחוב, והוא אמר לי ככה, והוא אמר לי ככה, וזה, ואילו איזה משהו שמשאיר שם הרבה הרבה דלתות פתוחות, איזה מישהו ספציפי מאוד, אקס אחד מיתולוגי מאוד, פתאום אמרה בעצמה, תוך כדי נסיעה שהיא דיברה איתו, ודיברו על סקס, על הסקס שלהם, דיברו על הסקס שלנו אפילו, אני חושב שאמרתי לה, איך אני אמור להגיב לזה, לדבר הזה, ובאמת אתה שואל את עצמך, איך יכולת להגיב ככה? למה לא עשית משהו שיותר קיצוני? להגיד, באמת, או הוא או אני, מה הקטע? היא פגשה של אקס שלה, פתאום באיזה גן שעשורים. היא אמרה לי, אתה יודע, חשבתי על זה, חשבתי על הקטע עם הילדים, וחשבתי שבאמת היחיד שהיה לי איתו קשר טוב בין הילדים שלו לבין הילדים שלו, זה הוא. אתה יודע, אולי איזה חודש-חודשיים בקשר, בסיום הגירושים שלה, ואני הייתי איתה כמעט שנתיים בקשר, זה החיבור עם הילדים, ושלי חיבור עם הילדים. ואז אמרה לה, סליחה, שנייה רגע, מה? ממש איזשהו סוג של מכונת יריעה, של פגיעה בכמה דברים בנקודה מסוימת, ואני פשוט נשברתי שם.
גיא מספר שהרבה פעמים היא הייתה משווה אותו לגרוש שלה. לפעמים היא הייתה פשוט נעלמת, וגם כשהוא ניסה ליצור את הקשר, היא פשוט לא ענתה.
דיברנו על אהבה, או איזה אהבה גדולה, את אהבה גדולה של חיי, את אהבה. אז אחר כך אתה הולך ושואל, אתה באמת אני אהבה גדולה של חיי? כן, לעכשיו, באמת להיום. חזרתי לה אחרי שהיא זרקה אותי בצורה מאוד מכוערת, אחרי שנה וחודשיים שהיינו ביחד בוואטסאפ. אחרי זה חזרתי, ואחרי זה עוד פעם זה הסתיים בצורה מכוערת, ושוב חזרתי, ובנקודה מסוימת היא קצת ישבה איתי, ואחרי שאמרתי איזה משהו שלא מצחן ביניי, פשוט הלכה, התרחקה, ואני הייתי גמור שם, באמת גמור. אני אומר לה, תשמעי, אני פה שוכב מדמם, ואת הולכת, מה זה? אומרת לי, מה פתאום? אתה לא מדמם. אתה לא. המקום הזה של, רגע, אני כן, אני לא, אולי אני עושה יותר מדי דרמה. זה מקום של לקחת את מה שאתה מרגיש ופשוט לבטל אותו. אתה לא מרגיש ככה. אמרתי כמה זה מכאיב, ואמרתי שזה קשה לי, ואמרתי, וביקשתי, ושום דבר. זה היה יכול לחזור אחרי יום. כל פעם לחשוב על מה להגיד כדי שהיא תענה, או מה לא להגיד כדי שהיא לא תתעצבן, או איך להתנהל, זה ללכת על ביצים. הייתי עיוור המון זמן.
יום אחד, אחרי כמעט שנתיים של קשר אינטנסיבי, גיא קורא את עיתון הארץ, שם הוא רואה כתבה ונחשף לראשונה למושג גזלייטינג. ואז הוא מתחיל לחבר את הנקודות.
בגדול, זה עימום התודעה, זה באמת לעשות כל מיני דברים, למשל, לומר משהו, ואחר כך להגיד, מה פתאום לא אמרתי את זה? ואז אתה שואל את עצמך, רגע, היא אמרה את זה, היא לא אמרה את זה. נגיד, בסיטואציה שהייתה לי איתה, היינו במיטה, ואז היא אמרה איזה משהו שמאוד מאוד פגע בי. ואז כאילו, יצאתי מהחדר והייתי מאוד מאוד פגוע. ואז היא אמרה לי, בוא תחזור, בוא, אמרתי, לא רוצה. התכוונת למה שאמרת, אמרת את זה, התכוונת למה שאמרת. מה פתאום, אתה שם לי מילים בפה. לא התכוונתי לזה בכלל, ורגע, אמרת את זה שנייה. וזה לא פעם ראשונה, וכאילו, אתה מאומם כבר מההתחלה. זה דברים שאתה קורא ואתה אומר, וואו, זה מה שאני חווה. זה המקום הזה שאני לא, רגע, אני לא מדמיין, אני לא איזה אובר דרמה ולא זה. אני חלק ממשהו, מהרבה אנשים שחווים את הדבר הזה. ומשהו קורה זה נפוץ, ויש לזה שם אפילו, ויש לזה הגדרה. פניי כבר החוצה. אז אמרתי, אוקיי, בסדר. ולמחרת באמת אני עבדתי על עצמי, על המקום הזה של להגיד את זה, להגיד שאני רוצה לגמור. כי מה היה מאוד בקלות, היא יכלה למשוך אותי חזרה. כאילו הייתי נסער בשיחה ואמרתי רק משפט אחד או שתיים, שאני רוצה לגמור את הקשר, זהו. רק כמה ימים אחרי זה כתבתי למייל של בעצם, שהצטערתי, אני מצטער שזה נגמר ככה, ולא היה אמור להיגמר ככה, הייתה לנו אהבה גדולה, והיא לא ענתה. ומאז כלום, שום דבר. זה ממש כמו התמכרות. חלק מהסיפור הזה שבכל פוסט טראומה זה המקום של איך הגבתי כמו שהגבתי, למה נשארתי בסיטואציה, למה עשיתי את זה, למה.
הוא הצליח לעבוד על כולם, הוא פשוט הצליח לעבוד על כולם. אף אחד לא עלה עליו, ואף אחד לא שם לב.
הבנתי שזה פשוט בן אדם שזה מה שהוא עושה. שאם הוא לא יתנהג בצורה הזאת, הוא לא יצליח לשרוד בעולם. הייתי כמו עוד מדרגה בסולם, בשביל לשרוד ולהישאר עם הראש מעל המים.
בדיוק בשביל מקרים כאלו, עינב יולביץ' וחני לורנצי אורן הקימו את ארגון עוגן. המטרה של עוגן היא בעצם להעלות מודעות לנושא של התעללות נרקסיסטית פסיכופתית. כולנו שמענו בעבר על המושגים האלה, אבל נרקסיסט הוא לא רק מישהו שמרוכז בעצמו, ופסיכופת הוא לא סתם איזה משוגע. אז בואו שנייה נבין מה באמת המשמעות של המושגים האלה.
יש רצף שיש קווים נרקסיסטיים, שזה יכול להיות לכולנו, לכל אחד יש קווים מסוימים של המבנה אישיות שלו. ואז לאט לאט יש הפרעת אישיות נרקסיסטית, שהם בדרך כלל פשוט עסוקים בעצמם, לא אכפת להם מאחרים, אבל הם בדרך כלל לא עוברים על החוק. הם פחות מניפולטיביים, אבל הם עדיין מאוד מאוד פוגעים. ואז יש לאט לאט את הנרקסיסט המליגני, שהוא יותר מניפולטיבי, יותר חוצה גבולות, יותר פטיוני, יותר משתמש נצלני, אבל הוא עדיין לפעמים ירגיש אשמה או בושה, זה בדרך כלל לא יפסיק את מה שהוא עושה, הוא עדיין ימשיך לעשות את זה. ויש את הפסיכופת שהוא, ההבדל בינו לבין נרקסיסט המליגני, הוא הרבה פעמים יותר עובר על חוקים קונקרטיים, אמיתיים, כאילו זה לא רק בשלב הביניים, הוא יכול באמת להתחזות, יכול באמת לגנוב, הוא לא מרגיש אשמה, הוא לא מרגיש בושה, והוא לא מרגיש חרדה. התעללות נרקסיסטית פסיכופתית זה בעצם מצב שבו אדם אחד מנסה להשתלט על על נפשו של אדם אחר ולהשתמש בו לצרכיו. הוא עושה את זה על ידי כל מיני מניפולציות, ובסופו של דבר זה איזשהו שווי נפשי שהנפגע או הנפגעת נמצאים בו, כשהם כבר לא יודעים מה המציאות שלהם, והם הופכים להיות תלויים בהגדרת מציאות של השווה שלהם. זו טראומה מתמשכת, זה ממש אנשים מגיבים בתגובות פוסט-טראומטיות.
שני סוגי הטיפוסים האלה הם אנשים שכמעט בלתי אפשרי לטפל בהם. זה נמצא בתוכם. נועה מספרת שבתחילת הקשר, מתוך שיחות שעלו מולו וגם עם אנשים סביבה, כן היה ניסיון לריפוי, לשינוי אורח חיים, ליציאה לדרך מתוקנת. אבל כידוע, זה לא באמת קרה.
הוא לא נסה לצאת מזה. כאילו, זה חלק ממעגל ההתמכרות. לא, אני אהיה בסדר, לא, זה יהיה בסדר, אני, לא, אני אפסיק לעשות את זה, אני אהיה בסדר. בעצם מדובר באנשים שיחסים שלהם הם נצלניים מראש, אז אי אפשר לטפל בהם בגדול. כאילו, יש שיחלקו עליי, אין לא הרבה. רוב החוקרים מדברים על זה שאי אפשר לטפל בהם.
כשחקרתי את הנושא והצטרפתי לאוגן והבנתי באמת, זה אלימות שהיא מאוד קשה. כי בעצם זה משהו שנותנים לך בקטנה, כל פעם עוד קצת מזריקים לך עוד טיפה רעל, ואתה לאט לאט, אתה מאבד את הביטחון בעצמך, את האמון בעצמך, אתה מתעמם, אתה הופך למישהו שהוא לא אתה. ובאמת אנחנו מתנדבים, וגם עינה וכן משם, בעצם להיות אחד שנותן, עכשיו במקום של הנתינה. אני יודע שאני עכשיו גם עברתי מספיק דברים בחיים, והגעתי גם לאיזשהו מקום של בעצם אני שלם עם עצמי. אני לא צריך לשחק משחקים והצגות שלו, אני גבר כזה או אחר. אני יודע שחלק מהתהליך שלי זה באמת להיות מי שאני.
אז קוראים לי רוני גז לאנגרמן, אני מרצה במכללת אחווה ובמכללת קיי, אני מומחית בתחומים של תקשורת בין אישית ויחסים בין אישיים, להיפרד מכאב, להיפרד מתחושה שמישהו עשה לי משהו, זה ממש קשה, אבל זה שווה. כשאנחנו משחררים את זה ולא נמצאים במקום הזה, אנחנו הרבה יותר פנויים מבחינת משאבים לטפל בעצמנו, שזה הכי חשוב. כולנו צריכים מישהו נוסף בעולם. אנחנו לא יכולים לחיות לבד, אנחנו חייבים תמיד מישהו. כלומר, גם אם עברתי טיפול ארוך טווח, כדי שיש שם מישהו, חבר שאני סומכת עליו, חברה שאני סומכת עליה, שתוכל להעיר את הנקודות. יש את המשפט שאומר, ותעשה לך רב. זה לא ותעשה לך רב במובן הדתי. כל אחד מאיתנו צריך איזה ליווי נוסף של בן אדם, כי יש זוויות של ראייה שאנחנו לא רואים.
הרבה מהדברים שהוא שם בתוכה נשארים אצלך. צריך טיפול. צריך טיפול פסיכולוגי, לפעמים צריך טיפול תרופתי, להבין מה קרה שם, מה לא ראיתי, למה לא ראיתי, איך זה מתחבר לעבר שלי, איך זה משפיע על הקשרים שלי היום. צריך לעשות ספורט, צריך ללכת לים או לבריכה, או כל אחד מה שהוא אוהב לקרוא ספר. הרבה פעמים תמיכה מהסובבים, כמה שיותר חברים, חברות שאפשר לדבר איתם באמת. לא כאלה שיגידו די, זה לא כזה נורא, כאלה שנותנים תוקף, כאלה שיכולים להיות מחוברים רגשית. בעצם גם התוקף מבודד את הנפגעת ומשחק לה בראש ככה שכבר היא מבודדת, וגם היא הרבה פעמים מתביישת להגיד להם בעת הקשר על כל הדברים הנוראים שנעשים לה. והרבה פעמים אנשים פונים אלינו, הם רוצים להציל את הנפגע או הנפגעת, ואז אנחנו אומרות, אתם באים לתמוך, אתם באים לתקף, אתם לא באים להציל. ברגע שאתם תקחו את עמדת המצילים, אז נפגע יוכל להתנקות מהעמדה הזאת של הקשר בעייתי. כל פעם שאתם תהיו שם, תגידו לנפגעת שאתם תמיד שם, מה שהיא רוצה אתם פה, ולהגידו, וואו, זה באמת לא בסדר. אז גם להיות שם איתם ולהבין שזה כתוצאה מהטראומה, יש פה שיקום משמעותי, זה ממש טראומה מתמשכת. זה לא כאילו, טוב, אני אשאיר את זה מאחוריי, ועכשיו אני הבנתי ואני אהיה בסדר.
הטראומה הזאת מדברים שעברת, מפגיעה מבן אדם שהיה מאוד קרוב אליך. זה לא סיטואציה שקל לצאת ממנה.
יש לי סביבה מאוד תומכת, וזה המזל שלי. צריך לדבר, צריך לפרוק. לא שעכשיו לא לדבר על זה בכלל, זה לא טאבו.
בשלב מסוים, נועה, גיא ושיר, כל אחד בזמנו, פנו לעזרה מקצועית.
אז באמת לקחתי את עצמי בידיים והלכתי לטיפול, ואני באמת הולכת כל שבוע לפגישה ומדברת על כל מיני דברים, לאו דווקא על זה. מנסה לשקם את עצמי, מנסה להחזיר את האמון באנשים, מנסה להחזיר את האמון בעצמי.
מה שמאוד עזר לי זה גם טיפול, שאני עדיין עושה חלק מהסיפור הזה, זה לנקות את הדבר הזה, זה באמת להסכים שזה יכאב, לא לברוח מהכאב. אתה מבין שזה פשוט נלכדת, אבל אי אפשר, מאוד קשה לראות מתוך הסיטואציה. ואז גם אני אומר לעצמי, תודה לאל שיצאתי משם.
ממש איזה חודשיים אחרי זה, הלכתי למטפלת רגשית, שהיא בעצם, היא לא יושבת ומספרת לה, היא מנחה אותך, היא מלמדת אותך, כאילו יש כל מיני שיטות כאלה, NLP וכל מיני דמיון מודרך וזה, שעושים כדי להגיד לך, למה הגעת למצב הזה בכלל? איך הגעת למצב בכלל שאת יוצאת עם מתחזה ואת לא יודעת? והיא אמרה לי גם משהו נכון, כל המערכות יחסים שהיו לך, תמיד הלכת כאילו על משהו שהוא מלכתחילה לא היה טוב, את לא יודעת שהוא לא היה טוב, אבל כאילו זימנת את זה לעצמך.
מירי אורגד, מנחת קבוצות וסדנאות, מגשרת ומטפלת ב-NLP, מסבירה לנו על עיוותי חשיבה והמשמעות שלהם במקרים כאלו.
עיוות חשיבה זה כמו משקפיים שדרכם אנחנו רואים את המציאות. לקחת על עצמנו אשמה באופן אישי, שזה אומר שאנחנו רואים את עצמנו אחראים למשהו שקרה, לאיזשהו אירוע, שלא בהכרח יש לנו שליטה עליו. למטופל יש את הכל. יש לו את הכוחות, יש לו את המחשבה, יש לו הכל כדי שהוא יוכל במרכאות להגיע למצב שבו הוא באמת יחיה את החיים שלו כמו שהוא רוצה. שהוא כבר לא יהיה בדיכאון, לא בחרדה וכו וכו. ובעצם אנחנו אומרים לו, אתה בסדר, עברת את מה שעברת, יש לך פרשנות X, עכשיו המטרה כתוצאה ממה שהבנת, השתנה לך קו המחשבה, ואז תשנה את ההתנהגות. זה בעצם העניין. שפתאום אתה, מה שנקרא, תבין ש... וואלה, לא כל הגברים דוחים. זה מאפשר לבן אדם פשוט להמשיך לחתור לעבר המטרה שלו. אין שגיאה, אין לא נכון, אין כישלון. משהו שקרה לי מלמד אותי. בעצם מה שאנחנו אומרים זה שאנשים מגשימים את מה שמאמינים שהם ישיגו. מה שחשוב שאנחנו נדע זה שכל תוצאה, בין אם היא הצלחה ובין אם היא כישלון, מספקת לנו מידע בעל ערך.
והסיטואציה הזאת, אני דווקא רואה את הצד הטוב שלה. למרות שאני חווה הרבה דברים רעים בפרקטיקה, הרבה דברים מאוד קשים, אם זה עניין של האמון, ואם זה עניין של הזוגיות, ואם זה עניין של איך אני מסתכלת על העולם כרגע. אמא באמת כל הזמן אמרה לי, איזה מזל שהלכת השכל לצאת בזמן. איזה מזל שזה לא נגמר יותר גרוע. וזה מה שפמפמתי לעצמי במשך חודשים מאז שזה קרה. איזה מזל. זה רק כסף. בפועל שוב, יש לזה הרבה משמעות אחרות. אבל על הנייר, איזה מזל.
לאחר מספר חודשים, נועה הייתה באיזה אירוע חברתי בעבודה, כשקרה הדבר הבא.
הלכתי עם הבוס שלי הצידה רגע, לדבר על איזה משהו. פתאום אני שומעת מאיזה חור שחור.
נועה.
ואני כאילו מסתכלת אחורה, ואני לא רואה אף אחד, כי היה ממש חשוך, וגם הייתי שיכורה קצת, ואז אני משיכה ללכת, ושוב פעם.
נועה.
אני מסתובבת, אני רואה אותו, עומד שם, מסתכל עליי. והדבר היחיד שיצא לי זה כאילו, לא. ממש לא. פשוט הסתובבתי והמשכתי ללכת, והייתי במין מה להזזל, קרה פה עכשיו, באיזה קטע אתה מעז לפנות אליי. איך יש לך את הביטחון בכלל, כאילו, מה ציפית שיקרה? כפרה, מה עניינים? מה, איך עבר התקופה האחרונה, מה עשית? ספר לי קצת על עצמך היום. מה ציפית שיקרה? זה היה עזוי. ושחררתי זה באותו ערב, כאילו אמרתי, כזה אפס. וזהו, וחזרתי הביתה ושחררתי את זה קצת לחברה שלי, וכאילו זה פשוט היה כזה לא רלוונטי יותר.
שלושת המקרים ששמענו עד עכשיו באמת יכולים לקרות לכולם. גיא שיר ונועה מספרים לנו למה צריך לשים לב מתוך הניסיון הכואב שהם עברו.
צריך מאוד מאוד לשים לב לדברים שכולנו אומרים, וואי, מחפשים אהבה גדולה וזה. יש כאלה, לא שאין כאלה, בטח שיש כאלה, אבל צריך מאוד מאוד לפתוח את העיניים ולשים לב, ולהסתכל לא רק על הדברים הנהדרים, אלא גם להסתכל על הדברים קצת הפחות נהדרים, שאולי הם לא נמצאים כרגע.
לשאול ולבקש כאילו, לא לבקש עכשיו הוכחות, אבל לבקש את זה בדרך עקיפה. גם לפתוח דברים בפני המשפחה, בפני החברים, לדבר על זה, כי זה נגיד משהו שלא עשיתי. נגיד אף פעם לא דיברתי על הלימודים שלו, ליד ההורים שלו, עד החברים שלו. אף פעם זה לא נראה לי אישיו כזה, לדבר עליו.
בעולם שאנחנו חיים היום, ובאמת אפשר להסתיק מידע על אנשים מאוד מאוד מהר, אני חושבת שמאוד חשוב שברגע שאתה נכנס למערכת יחסים, כל סוג של מערכת יחסים, לברר על הבן אדם, ולא להאמין לכל דבר, למרות שאנחנו, באינסטינקט שלנו כבני אדם, אנחנו רוצים להאמין.
כלומר, לפתח מודעות לעצמנו לדבר הזה, לזה שבאמת נפגענו, ולא להחליק את זה מתחת לשטיח, שיהיה שם משהו משמעותי, ומשהו שגרם לפגיעה, וצריך שנייה לעצור ולעשות חושבים. לא היה לי קשר מאוד ארוך אחר כך, אבל אם יהיה לי כזה, אני מאמין שקשר שאני ארצה, זה קשר שאפשר לדבר על הכל, אפשר לפתוח את הדברים האלה, את הכאבים, את כל הדברים האלה.
אני רואה את זה עם הבן זוג הנוכחי שלי, וכאילו, עדיין יש שאריות. יש שאריות, הוא מרגיש, הוא רואה על הפרצוף שלי שאני לא מאמינה לו. לפעמים אני אומרת, סרט קשה להאמין. אז עד שאני לא אראה בעיניים שלי, קשה להאמין, וזה קשה, זה קשה גם לו, אבל הוא ישתדל להיות יותר, לספר לי יותר דברים. כאילו עוד יותר פתוח איתי, כדי שאני אוכל לפתח איזשהו אמון איתו, לבנות איזשהו אמון איתו. הוא יודע לאן הוא נכנס, הוא גם תמיד אומר לי את זה. הוא יודע לאן נכנסתי, ואני מקבל את זה. סוף הטיב הכי חיל איזה שכאילו אני לא שיקרתי.
אנחנו חוזרים לרוני ועיניו שיעזרו לנו להבין איך נכון להמשיך הלאה.
חשוב להיכנס למערכת יחסים ולעשות הקפיצה למים עם עזרה של בן אדם שיסייע לך להבין איפה מערכת האמון שלך אינה יציבה. מאוד מאוד קשה להחזיר אמון, אבל כאשר אתה צריך להוכיח את עצמך, זה לא לעקוב על הבן אדם ולהגיד, טוב, עכשיו אני צריך לראות שאתה לא בוגד בי. זה לדבר. המון צריך לקחת בחשבון את הטיפול, האדם המתווך באמצע. נכון, גם אם יש לנו סתם ויכוחים, אז תחשבו קל וחומר במערכות יחסים שבהם נפגע האמון.
זה מאוד טבעי לתגובה של טראומה, לתגובה פוסט-טראומטית, שהאמון נשבר לא רק באנשים, גם בעולם. מה שקורה זה שהנפגעות או הנפגעים נפגשים עם רוע. הם רואים שיש רוע בעולם שעד כה הם ניסו להתעלם ממנו, כן? נשברו להם ההגנות. ובטיפול אנחנו יכולים להחזיר אותם לזה שיש גם רע, זה נכון. אבל יש גם טוב, זה נקרא צמיחה פוסט-טראומטית. שלאחר אירוע טראומטי זה יכול אבל להתקיים כשזה נגמר, אז כשיש עיבוד רגשי וחיבור לרגשות והגדרה מחדש של המצב ושל העולם, יש אפילו צמיחה. וגם חשוב להדגיש שהרבה מהנפגעים הם אנשים מאוד מאוד מוכשרים ומאוד חזקים ועם לב טוב ויכולות מאוד גבוהות שרואים את האחר ויש להם הרבה כוחות, ודווקא בגלל זה הנרקיסיסטים והפסיכופטים באים אליהם ולא בגלל שהם חלשים ומסכנים.
יש לי מלא כוח עליו, מעצם זה של איך שהחיים שלנו נראים. החיים שלו הם חיים במנוסה, החיים שלו הם חיים של מתי יעלו עליי, מתי הפרצוף שלי ייחשף, איך אני שורד את היום. אני לא שם, אני מתקדמת, אני עושה דברים, אני יוצרת, אני חושבת, אני עובדת, יש לי משפחה מדהימה, יש סביבי אנשים שאוהבים אותי, שאני אוהבת אותם, וזה נורא, אבל זה דברים שאני יודעת שאין לו. אני יצאתי למלחמה, וחלק מהמלחמות האלה היה לא לשקוע, ולא לשקוע מבחינתי, זה היה לנסות להמשיך את החיים באיזשהו אופן, כשאני נותנת את זה להשתלט עליי. אני חושבת שבכל הסיפור הזה, מה שבחרתי לקחת איתי, זה העניין של איך אני מנסה להעביר את מה שעבר עליי לאנשים אחרים, לא במובן של תיזהרו העולם חרה, אלא לא תמיד אפשר וצריך להסתכל על העולם ורוד, גם אם אתה מאוד מאוד רוצה. ולפעמים אתה יכול לקבל פגיעה ממקום ממש לא צפוי. וגם אנשים שחושבים שהם מאוד רגילים ומשעממים ושהחיים שלהם לא כאלה מעניינים והם יציבים ויש להם איזה מסלול בטוח, גם הם יכולים פתאום להיכנס למערבולת הזאת ולא לצאת ממנה. עד שיוצאים ממנה, עד שהם מוצאים את הכלים ואת האנשים שיעזרו לך לצאת ממנה, אני עדיין לא לגמרי שם. אני לא יודעת מתי אני אהיה שם, אני לא יודעת איך. זה יראה, אני אפילו לא מדמיינת את זה.
האנשים ששמענו פתחו בפנינו את הלב ואת המקומות הכי כואבים שלהם, אבל נשאלת השאלה למה הם עשו את זה.
מה, למה בעצם בחרת לבוא ולשתף?
כי חשוב להעלות המודעות לגבי זה, חשוב לי להעביר לאנשים ש... עם כך שזה נשמע, באמת יש כל כך הרבה נוכלים. נשים עוד יעברו את זה, אבל אני לא רוצה שאף אחד תעבור דבר כזה, זה פשוט הרגשה נוראית וזה יכול לשפוך לך את כל החיים.
להעלות מאוד המודעות לדבר הזה גם בקרב מטפלים. ברוב רובם של המקרים זה נשים שנפגעות מגברים. אבל בהיות ואני גבר שנפגע, אני יודע גם שיש גברים שנפגעים, אבל גברים, העניין איתם שהם רוצים לשחק אותה גברים. שאומר, אני לא נפגע, אבל כן נפגעים, פשוט פחות, הרבה פחות רוצים להודות בזה. ואמרתי שאני איזשהו קול של גבר שכן זה קרה לו והוא נפגע ומוכן להגיד את זה ומוכן לספר על זה כדי שעוד גברים באמת יוכלו להרגיש בטוח לומר את זה.
אם יש משהו שהייתי רוצה באמת להגיד בדבר הזה זה כאילו watch out, אתם לא יודעים מה מחכה לכם, אתם לא יודעים לאן דברים יכולים להגיע והעולם הזה באמת משוגע. אני לא מאחלת לאף אחד לפגוש אנשים כאלה כי זה המיץ של הזבל של האנושות, אתה אף פעם לא יודע איך זה ייגמר. בשבילך.
האזנתן והאזנתם לזה יכול לקרות לכולם, חלק ב' מאת עמרי שמואל, עדן יונה, טל שלום ודור שפיר. חלק מהמרואיינים הוצגו בשמות בדויים. נציין כי המתואר בעדויות הינן כפי שנשמע מפי המרואיינים ואין אפשרות אמיתית לוודא עד תום את נכונות הנאמר בעדויות. תודה רבה למשתתפים שהסכימו לשתף אותנו בסיפורם האישי ולאנשי המקצוע שחלקו איתנו את הידע שלהם.